שהוא התגייס לצבא באלפיניסט, זה החבר'ה, כן, זה היחידה של החרמון, זאת יחידה שהיא מובחרת, שהיא בשלג, כן, ההתמחות שלה זה שלג, והוא פעם היה בחר, הוא גדל בצרפת, והוא בא משוויץ, מערי האלפים שם, כי הוא, ואחרי שהוא עלה לארץ, כלומר, ראו לו ילדים, אז הוא היה בחרמון, ופתאום הוא רואה, אנשים של צבא מתאמנים, נדלקו לו העיניים, הוא היה מבוגר כבר. כן, כן, והוא אמר, הוא הגיע למפקד של היחידה, והוא אמר לו, אתה מגייס אותי. והוא אמר לו, תראה איזה זקן אתה, כאילו אין סיכוי, מה תעשה איתנו? הוא אמר לו, תבדוק אותי. והוא באמת, הם מאוד מאוד התרשמו מהיכולות שלו. הוא באמת היה, הוא ממש מדמויות המופת של קריית ארבע בואניש. זה ממש יצחק, יצחק בואניש. והוא, אז הוא נהיה בגיל 30 פלוס, כאילו הוא התגייס למילואים, כן, ממש. אז זה ממש, הם הקימו את הקונספט הזה, שכיתת כוננות היא ממש הזרוע הארוכה של הצבא. הם ממש בנו לזה תפיסת עולם, כאילו, ממש נהלים, וממש עבודה מסודרת בצורה מטורפת. ובאמת, הם היו הראשונים שהגיעו לשם, הוא נהרג שם. למה הגענו לדבר? לא משנה, בקיצר, אני אומרת, כשזה אזרח עובד, כשזה אזרח שנפגע מטרור, או כשזה נפגע צה"ל, איך אומרים את זה? חלל צה"ל, זה הבדלים מהותיים מבחינה כלכלית. כאילו צריך להבין שבסוף אנשים עומדים בפני, כאילו החיים שלהם נשברים, וכסף לצערנו בנקודות האלה זה דבר שמאוד יכול להרים את איכות החיים שלך. זה לא יחזיר את האבא שלהם, אבל זה ממש יכול לעזור לך לחיות ברווחה או בהישרדות לא רק נפשית אלא גם קיומית. אני מאוד מבינה אותם. אז אני מבינה שהסיפור הזה של הנובה, כאילו כבר שמעתי כמה פעמים חדשות. יש לנו, הרדיו באוטו שלנו זה על גלי צהל, אני מרגישה לפעמים שאני צריכה קצת להיות מחוברת לעולם, לא רק לדוסים. אז כשאני באוטו והילדים לא צורכים, אז אני לפעמים שמעת, אז שמעתי כבר. אז אני מבינה שזה משהו שנובע גם מזה, כאילו מי יטפל בנו, מי יעזור לנו להתרומם מה... כאילו ממש אחותי סיפרה לי, למה היא סיפרה לי? היא ראתה איזה משהו. לא, שבאמת האנשים שהיו שם הם באמת... גם מי שניצל, הם שמעו וראו דברים. אם אנחנו לא רוצים לראות את הסרטונים האלה, הם היו שם. כאילו, הם לא ראו סרטונים. הם היו במציאות הזאת, וזה ברור שהנזקים הנפשיים של זה מאוד 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 חמורים. אז אני מאוד מבינה את זה. אבל ככה, במר, בשביזות שלי, בדיוק יעקב יצא, אפילו לא הספקתי לשאול אותו מה הוא אומר. בסוף שלחתי הודעה לרב חגי לונדין. הכותל המערבי. הוא עונה תוך כמה דקות. סתם, לא כמה דקות, אבל אחרי זה שם. אני גם, וזה מדהים, אבל זה מצחיק אותי, איך כל השאלות של, לאורך התקופה הזאת של הרפורמה, זה שלחתי לו הרבה הודעות, הוא מקליט לך תשובות, בסדר, לא התכוונתי שהוא יכתוב. אבל זה יפה, כאילו, זה כיף שיש למי... נראה לי בנסיעות, הוא נוסע המון, הוא מעביר שיעורים בהרבה מקומות, אז הוא נוסע הרבה. אז הוא פשוט... כן, אז הוא פשוט מקליט. אבל זה ממש התשובה שלו, הוא כל הזמן אומר, אמיות, הוא ממש החזיר את זה לנקודה שאני מאוד מרגישה אותה, מאוד, שהיא הסוגיה עכשיו. מה בין כלל לפרט? איפה המקום הכללי? איפה המקום הפרטי? מה הבירור שאנחנו עוברים בתור, שצריך להבין שזה לא סתם שהגענו לדבר על זה קצת במאמר הדור. זה לא סתם שהפרטיות הזאת היא כל כך גבוהה. כאילו במהלך העידן הפוסט-מודרני, נקרא לזה ככה. זה לא סתם, יש לזה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בבירור של מי אנחנו ומה הכוחות שלנו. אם פעם כשעלו לארץ, כאילו בקיבוצים או בכלל, נכון, איך טרומפלדור אמר, חסר גלגל, אני גלגל, ראיתי פה את הדף מקורות של הרב תמיר מקודם. ומי זה מעניין אותך? מה הכישרונות שלך? מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? את מי זה מעניין מה את אוהבת לעשות? את מי מעניין מה החלומות שלך? צריך מישהו שיחלוב את הפרות? תעופי לחלוב את הפרות, זה פשוט לא מעניין. צריך מישהו שישמור על השדות עכשיו, תשמרי, צריך מישהו שיצא להיות רופא בעיר, לא יודעת, חובש. זה לא מעניין אותם שאת מפחדת מדם. יש לך את היכולות, יש לך את הפניות, תלכי תעשי את זה. זאת אומרת, ההישרדות של השנים הראשונות של הקמת המדינה ושל צמיחת גאולתנו, היא ממש מחקה את הפרטים בצורה מאוד מאוד גורפת. והתשובת המשקל, כי אתם יודעת, נכון, נראה לי הזכרנו את זה פה כמה פעמים, את המטוטלת הזאת, שאם אנחנו מאוד מאוד חזק, למקום הכללי עד כדי טוב למות בעד ארצנו, נקודה. זה לא, זה לא שאלה בכלל, זה לא מעניין, בסדר? ואפילו כאילו באופן קיצוני, נכון, כמה קברים אלמונים היו במלחמת השחרור. מלא אנשים שירדו מספינות מעפילים, אף אחד לא ידע מי הם, איך הם שרדו את התופת, איך קוראים להם בכלל. והם נהרגו כמה שעות אחר כך במלחמה על הארץ, אולי כמה ימים, בסדר. אבל כאילו השאבות הזאת, ההתגייסות הזאת של הפרט והכלל הייתה טוטלית ברמות מאוד מאוד גבוהות. אפילו עד כדי... מה את חותמת לנו? חמודה. בכיתה. נכון? זה כזה של כיתה. ברוך אתה, אדוני אלינו. נכון, של כל יום. והיום יש ממש מקום. הוא הצטננו כולנו משהו לא נעים. לא, נראה לי זה גם איזה וירוס כזה שנופל עלינו. והפרטים מאוד מאוד מחפשים את המקום שלהם, וזה מה שראינו בשנים האחרונות, מה זה בשנים? ב-30, 40 שנה האחרונות, כאילו ממש את הפרט הולך ונלחם על הרגליים האחוריות שלו, תעזבו אותי, אני אעשה מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כאילו ממש החופש הפרט והמקום הזה של לפתח כמה שאפשר את האני שלי על חשבון מה שזה יבוא, זה לא מעניין אותי. הוא היה מאוד מאוד קיצוני, אבל מרשה, המלחמה הזאת היא כאילו אומרת לנו, בואו חמודים. זה, אבל זה לא למקום שהיינו בו ב-48, בסדר? או בתשע.
הוא חשבו את הפרט שכאילו כל אחד בתוך עצמו והחור שלו, פתאום כי אתה רואה את להיסטים
מלאה ואיכפת
את
שכולם שבאמת
אתה אומר, זה כאילו,
לא
יודע, זה הרבה יותר מפתיע, נגיד, מה...
נכון, כי כבר חשבנו...
כאילו זה היה באמת, זה היה אחרת, פתאום כי אחרי ש... מה יש תקופה מאוד ארוכה כל אחד
בזה
שלו, פתאום כאילו, אתה רואה
את כל המציאות, זה תורף. מאוד, ממש, ההפר, זה הרב אלי סדן, כשבאתי לשלום ציון בדיוק, הוא בא לשם, וואי, ממש נצמת לי הלב, איך הוא נראה, אני מלא. התחלתי לבכות שם, גם מזה, כאילו, בכיתי שם, אבל זה עשה לי, וואי, ממש, הרב אלי סדן זה גיבור ילדותי, כאילו, וואו, כשאני הייתי בתיכון, אז הקימו את אלי, זה כאילו היה, התורה הגואלת בהתגלבותה, ממש. וואי, הוא ממש התדכן, ומישהו, כאילו, הגיס של שלום ציון ממש תמך בו, הוא לא יכול ללכת, כאילו, לבד. זה היה מה זה קשה לראות את זה, באמת שאלו רפואה שלמה. ברב אלי סדן, נריהו למד באלי, אז הוא בא לנחם אותם. אז הוא ממש נתן לו יד כדי שהוא יוכל ללכת ב... לא, זה שביל כזה...
אין לו, אם כאילו איך הוא הגיע,
לא, הוא בא עם אשתו. אבל כנראה היא חנתה, לא היה שם כל כך מקום חניה הזה כזה. כן, אז כנראה היא חנתה, והוא ליווה, הוא כאילו הביא את אותו קרוב, ואז זה. אבל... לא, לא, בקיצור, זה שהוא פרסם איזה משהו כזה לנוער, זה היה ממש יפה. אבל באמת המקום הזה של מה זה כלל? אנחנו לא רוצים לחזור למה שהיה בהקמת המדינה, שאין מקום לאף בן אדם, וכולם צריכים להיראות אותו דבר, לחשוב אותו דבר, להתנהג אותו דבר. אנחנו רוצים את הביטויים המיוחדים האלה, ואנחנו גם שומעים, אני חושבת, כל סיפור גבורה כזה, ואפילו, נכון, יש מלא קבוצות כאלה, חלל אחד ביום, נותנים שמות לחיים, הגיבורים, כאילו, רוצים להכיר את האיכות המיוחדת של כל נשמה שהגיעה לכאן בדור המיוחד הזה. מצד שני, זה ברור שלה, ביחד הזה יש ערך הרבה הרבה יותר עצום, והוא לא רק כי אין לי ארץ אחרת, אלא כי באמת יש ערך לממלכה הזאת, המיוחדת הזאת שנבנית פה. ואנחנו מבררים את החוטים העדינים האלה שמקושרים בין אדם לאומה שלו, בין עם לפרטים שלה. זה כאילו, אני חושב שזה כמו נתיבים כאלה. שקד ושים תבואי לפה, זה מאוד ישמח אותי, שאני לא אצלח כל פעם לעשות. או שאני אעשה כושר לצבא. בסדר, בסדר, תתפללי אחי, יותר חשוב. זה באמת, אז זה בסוף מה שהוא ענה. הוא כאילו אמר ממש, הבירור הזה של ה... זה קצת היה מחליש, אתה אומר, תוך 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה, אנחנו נהיה מאחורי זה, אני כזה, מה אני בת 80? והרב חגי, כשהקלטתי לו, אני אומר, 15, 20, 30 שנה, לא, הוא ממש התייחס לזה שזה מיעוט. מי שלא מבין את התמונה היום, שלא, כמו שאת אומרת, את ההתעוררות האדירה הזאת, אז מול החלטי שהלכה לנו, זה היה באינסטגרם, אין לי אינסטגרם, אז אני רק שומעים, לא רואים את ה... סרטון כזה של מלא, הבנתי לפי הקולות, של מלא חיילים, טוב, סליחה מההקלטה, שהם צועקים, תסתמו את הפה, תסתמו את הפה, כאילו לתקשורת, תפסיקו לבלבל את המוח בסוף, כאילו, מלא מלא אנשים אומרים, די, לא רוצים, אתם לא מבינים מה הולך פה, כאילו, זה, גם אם רק לשמוע את זה, זה היה מאוד חזק, אבל שבאמת יש, העם נמצא במקום אחר, מאיפה שהתקשורת, ואפילו מאיפה שבגץ נמצא. והיה ממש בהתחלה של המלחמה, ממש בימים הראשונים המבולגנים האלה, שצילמו איזה סעודת המנים שעשו בבגץ, אני לא יודעת אם ראיתם את זה, אבל לא היו בזה כל השופטים, אבל הנשיאה חיות הייתה בזה. ותחשבו כאילו כל ההדתה כל הדיבורים שהיו בסדר עד שמחת תורה, ופתאום לראות סעודת המנים, אז נכון שאיזה עובדת ארגנה את זה, ולא נשיאת בית המשפט העליון. אבל בסוף, כאילו, קורה פה משהו, הוא פשוט, בסדר, כנראה אנחנו צריכים לעבור ברחמים, אני מקווה. עוד כמה ברורים, אבל אז כשתשמעו חדשות, אני מחזקת אתכם מדברי הרב חגי מונדין, שאנחנו בבירור הזה, אני כל הזמן חושבת על זה גם, אתם יודעות, הרבה ממה שאנחנו עושות פה פעם, שמעתי את זה מהרבנית עידית, וזה עשה לי מאוד טוב, ואולי זה יעשה גם לכם, שהיא ממש דיברה על זה, אתם יודעת מה זה? בכימיה, זה בפיזיקה נראה לי. יש חוק הזה שנקרא חוק הכלים השלובים. אתם יודעות מה זה? נגיד, אם אנחנו מעמידים את הכלים האלה פה, בסדר בשורה, ואנחנו מחברים אותם עם צינורית. בין כל כלי לכלי יש צינור. ואז אני ממלא מים, מה יקרה בסופו של דבר? כל הכלים, המים יהיו באותו גובה. בסדר? אז זה נקרא, חוק הכלים השלובים זה בעצם מה שמסביר את גובה פני הים. שכל האוקיינוסים והימים שמחוברים ביחד, בסוף יש נקודת אפס שזה גובה פני הים. אז היא הסבירה את זה שגם בעם ישראל יש חוק הכלים השלובים. שמה שאת עושה, איזה עבודה שאת עושה מבחינה רוחנית, זה לא רק שאת מוסיפה זכויות לעם ישראל באיזה בנק זכויות כזה של הרמב"ם, בסדר, הבוזניים האלה, של העולם חייב או העולם זכאי, אלא שבאמת באופן אמיתי את משפיעה טוב על איזשהו יהודי שחסר לו עכשיו. זה באופן סגולי, אנחנו לא רואים את זה בוקר טוב, אנחנו לא נראה את זה תמיד בעין, אבל המקום הזה שכולנו מחוברים, מה שהתניה כותב, נכון, נשמה אחת בגופים מחולקים, באמת יש איזושהי מערכת רוחנית כזאתי שמחברת בינינו, וגם אם אנחנו עסוקות בעצמנו, גם בבירור הרוחני, וגם בפועל, בסדר? בפועל, בלברר מה המקום שלי בתוך עם ישראל, מה המקום, איך עם ישראל משפיע עליי, על הסוגיה, גם אם אני לא יכולה עכשיו להקהיל קהילות ביד אליהו, או באצטדיון טדי, או בקפלן. ואני לא יכולה להשפיע על ההמונים. אבל אני יכולה לעשות עם הבירור שאני עושה, הוא מאוד מאוד משמעותי לבירור הזה שעם ישראל עובר עכשיו. ואני מחזקת את ידיכן, לומדות התורה. אבל אני חושבת שכאילו, הרב, זה מה שחלתי אני קודם, שהרב נסדן במכתב הזה לנוער שהוא כתב, הוא כתב, אתם הדור הצעיר, מדינת ישראל בידיים שלכם. כאילו אתם תחליטו לאן המלחמה הזאת תלך. מה יהיה עם ההתעוררות הרוחנית הזאת שקורית? לא יודעת, בסוף הוא לא אמר מה לעשות. הוא לא כתב, אז לכו תעשו הפגנות, או לכו תעשו פנים על פנים. הוא נתן לכל אחד את הדרור והחופשיות והיצירתיות. לעשות את מה שהוא מבין, ואני אומרת, יאללה, תעשו את זה, אתם הדור הצעיר, אני כבר זקן על זה, סתם, גם אני צעיר. אבל נעשה, אבל גם בא לי להחזיר את זה כאילו, אפילו לכוונת הלב, כשאני מבררת את המידות שלי, כשאני מבררת את המקום הרוחני הזה, שאני אכוון את זה, שאני רוצה שעם ישראל יתרומם, גם אם אני לא יודעת עדיין את התשובה, ואני לא יודעת בדיוק את האיזונים, ואני עובדת על זה, כאילו גם במקום הפרטי שלי, אבל זה מה שעם ישראל צריך עכשיו, את הבירורים האלה. יאללה, נחזור לעני וליהלום. אני רציתי שנגיע לשמחה, שהיא הפאנץ' של הסיפור הזה, אז אולי נגיע אליה היום. יש? כן. אין לי אותו, אבל עוד פעם. את רוצה לציין פעם? של העני והיהלום. רציתי שנגיע מתוך זה לא רק למציאת היהלומים, אלא אני חושבת שנכון איפה היינו, שהוא עולה לספינה ואין לו בכלל כסף. זוכרות? מצאתם יהלומים? מי שרצתה לספר לנו? אמרנו שנעשה איסוף יהלומים. היה איזה יהלום בשבוע המעניין הזה? לא, זה במאמר הדור. איזה קשה זה. באמת? מזל טוב, איזה כיף. אבל זה אירוע שמח, אני רוצה יהלום בתוכך.
בתוכי או משהו?
בתוכך, בתוכך. אוצר שאת מוצאת... צריך, צריך. אנחנו רוצים למצוא אוצרות בתוכנו. דברים שמחים ולראות את המציאות בעין טובה, שיר, זה מעולה. זה ממש, זה, יש לזה ערך אדיר, 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 אדיר. זה ממש, אני מרגישה שזה... כן. דבר טוב, מעשה טוב שעשיתי. כישרון, נטייה, מחשבה. אבל הנה, אני אגיד לך על עצמך. שעצמך בשמחתה של חברתך, זה מאוד מרגש. מחזק. כן, באמת, וואי, איזה צדיקות אתם שאתם מחזיקות את זה. זה באמת. כל הכבוד, שירה. וואו, ממש. ברוכה השבה. אנחנו נשמור לך מקום. וואי, לקום בבוקר זה ממש יעלום. זה ממש עוצר להצליח לעשות את זה. זה מה זה קשה, גם לי. אצלנו יש תזמורת שעונים מעוררים. יש לי איזה שלוש. לא נעים לי להגיד שזה... צריך לישון מקדם. אז זוכרות מה הוא עושה, האיש החמוד הזה, העני הזה, שהוא מצא כבר אוצר, והוא לא יודע להכיר את ערכו, הוא הולך לסוחר יהלומים האלה, והוא אומר לו, לך, אתה צריך ללכת למקום אחר. זה ממש מעניין, נכון? יש מדרש שאני ממש אוהבת, על המילים הראשונות של פרשת לך לך. שלמה הקדוש ברוך הוא צריך להעביר את אברהם, אבינו, את כל המסע הארוך הזה. אני לא יודעת אם ההורים שלכם היו עולים חדשים, או זה כבר סיפורים, טוב, נראה לי שכבר לא. סיפורים מסבא וסבתא שלכם, ממה שאתם רואות סביב. אבל להיות עולים חדשים זה קשה. זה קשה מאוד. תחשבו מה זה, לעזוב את כל המנטליות שלך, את כל התרבות שלך, את השפה שלך, עם הלב, זה נראה לי אחד מהדברים הכי קשים. שהראש שלך חושב, פעם הייתי בקמפ בארצות הברית, כשהייתי צעירה ויצתם. מה? למה לא? לא, של הסוכנות. קייטנה, כאילו, בקיץ של הסוכנות היהודית. אז הייתה... למה לא? מה? מה, אני נראית כזאת מרובעת? אני נראית כזאת מרובעת כבר. אני לא כזאת משעממת, אל תגזים. אבל זה היה מחנה יום כזה. מה? סתם, צחקתי. וואי, זה היה החלום שלי. ובפגישות עם יעקב אמרתי לו שהחלום שלי זה שנעשה שליחות בארצות הברית ואז הוא מסתכל עליי. או במקום כלשהו, זה ממש היה החלום שלי. ואז הוא מסתכל עליי, מה? לא הבנתי. למה צריך לצאת לחוץ לארץ? שיבואו לי כאילו, מה לא? לא, פשוט לא. כשבאנו לעשות את התעודת זהות, אז הם אומרים לי, כאילו, יש לך דרכון, את צריכה להביא אותו. אני אומר לו, עזוב, נגזור אותו. למה, למה? חכה. קיצר לא עבד, אני מקווה שיום אחד נעבור לתל אביב, לפחות את זה נעשה. אני מקווה שזה יקרה. בקיצר... זה לא יקרה עכשיו כבר. הילדים שלי מאוד מתנגדים למהלך הזה. אני חושבת שאנחנו נאלץ לחכות שהם יגדלו קצת. ואז נכפה עליהם רק כגידי. כן, ממש. לא, אבל זה, יודעת מה, אם זה היה למקום אחר, כאילו, שיותר קצת קל, אולי עוד הייתי לא שמה עליהם, אבל זה באמת, דיברתי על זה עם אוסנת, אני מרגישה שיש איזה שלב כזה בחינוך ילדים שלך, שאתה צריך לצרוב בהם איזושהי תודעה כזאת של לא כל דבר מתאים לנו. ובקריית ארבע אנחנו עושים את זה, כי באמת גם בקריית ארבע לא כל דבר מתאים לנו. אבל בתל אביב זה ממש אחר, כאילו, אתה ממש צריך... לא יודע, אתם מרגישים לי, הבנים שלי, הבנות אני דווקא פחות, כאילו נראה לי, הבנים אני מרגישה שזה... לא יודע, אתם כאלה ילדי כפר, כל היום הולכים יחפים, מטפסים על העצים, כאילו הם חיים ב... לא יודעת. אולי אני... טוב, בכל מקרה, כרגע זה לא רלוונטי. כשהתחתנו, אנחנו חתמנו חוזה, שאחרי כמה שנים אנחנו עוברים לתל אביב, אבל זה לא קרה. עוד לא קרה. אבל מה, למה רציתי להיות את הדוגמה הזאת על העולים חדשים? הייתי במחנה יום, לא כזה של מושבה שהילדים הולכים לחודשיים, אלא כמו קייטנה בארץ, שהם באים וחוזרים כל יום לקייטנה, וגרנו אצל משפחה מדהימה, באמת, משפחה ציונית בקטע מדהים, והם ניסו לעלות לארץ, והם חזרו לארצות הברית. אבא היה פסיכיאטר, שהכלי שלו זה השפה, והוא פשוט... איבד את זה, כאילו הוא בא, הוא עשה את המבחנים, הוא חרק שיניים, הוא ניסה לעבוד ופשוט לא הלך, כאילו הוא הוא לא הצליח לעשות את מה שהוא היה מאוד מאוד מוכשר בו. בסוף, זה ממש סיפור מבאס, כי הילדים שלהם, אחד ניסה, גם הם באו לארץ, הוא התחתן עם מישהי, לא מארצות הברית, אבל גם עולה חדשה, והם ניסו לגור פה כמה שנים, ובסוף הם חזרו לחו"ל, ובן אחד שלהם עלה לארץ, אבל הוא התחתן פה, וכאילו הוא גר כאן. אבל זה באמת נורא 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 קשה, מנטלית, תרבותית, חברתית, משפחתית, סתם, לא יודעת, מי שפה מלווה קצת במשפחות, יש גם משפחות של עולים חדשים, במיוחד בזמנים כאלה, אני אומרת, וואי, אתה כאילו בלי כלום. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאברהם, לך לך. וחז"ל ממש שואלים את השאלה הזאת במדרש, למה? כאילו, למה ככה? מה היה לך בעיה לתקוע אותו בארץ ישראל? כאילו, מה, למה הוא היה צריך לעבור את הסיפור הזה? בחז"ל יש משל מאוד מאוד יפה. פעם, הכל בסדר. לא היו בקבוקונים לשמן, נכון? היה להם, אתם מכירות את זה? הייתם פעם במוזיאונים כאלה? היו להם צלוחיות כאלה, כמו מיני, משהו חמודי כזה, סגור, שהיו שמים שם שמן הפרסמון, וזה היה הבושם היוקרתי של העת העתיקה. וממש מדמים את זה, לאותו, את אברהם, לצלוחית כזאת עם שמן הפרסמון, שאם היא מוטלת לה בקרן זווית בחדר, על השידה שלך, מריחים אותה בכל הבית? לא. כאילו זה כששמן בסוף גם דבר עם ריח מאוד נעים, אם הוא עומד, אין לו שום השפעה. ואז כאילו המשל מדמה את זה, שאתה לוקח ומזיז אותו. אתה מזיז אותו ממקום למקום, פתאום כל הריח שלו נודף החוצה. וככה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, יש לך איזשהו אוצר מאוד מאוד גדול, שכל העולם זקוק ושווע להיפגש עם האוצרות הרוחניים האלה, שהיכולות הרוחניות שלך, שלהפגש את העולם כולו עם שם השם. אתה חייב לזוז. אתה לא יכול להישאר באותו מקום. אתה לא יכול להישאר באותו מקום ולהגיד, כולם תבואו אליי, תעלו אליי לרגל. אתה חייב להסתובב ממקום למקום כדי שהריח הזה ידוף החוצה. וזה מה שקורה לנו במובן מסוים. לכל אחת, או לעני הזה, נכון? לכל אחת מאיתנו יש את האוצר הזה, שאפילו לפעמים אני, עד שאני לא זזה, אני לא מתחילה להכיר אותו. עד שאם דיברנו קצת בהתחלה של השיעורים האלה על הניסיונות ועל האיסורים ועל המקום של הרע בעולם, הניסיונות מזיזים אותי. כשנכון, אם עכשיו אני יושב פה על הכיסא וישפך עליי הכוס מים הזה, כל הבאסה, אבל אני מה אני חייבת? אני חייבת לקום, אני חייבת לנגב את הכיסא, אולי אני אלך להחליף חצאית. לא, אני חייבת לעשות משהו. כשיש ניסיון, כשמשהו קורה, כשהאדמה רועדת, האדם חייב לזוז. עכשיו פה דווקא זה קורה בקטע טוב. הוא רוצה אוצר. גם הדברים הטובים שמבקשים ממני, זוזי, זוזי, תתחילי ללכת. אל תשבי על אותו כסא. או במילים של הדור שלנו, איך זה נקרא? צאי באזור הנוחות, נכון? נוח לך, יאללה, גידלת כבר קרס, ניתן לך איזה זפתה. תקומי, תתחילי לגלות בתוכך מקומות חדשים, יכולות חדשות. כישרונות חדשים. באמת, תעמיקי פנימה, הרבדים הם אין סופים. ואותו אותו אני, לא מספיק שהוא צריך לזוז, הוא גם צריך לקבץ נדבות, ממש, כדי להצליח להגיע לעיר הנמל, ואז אותו קפיטן, זה עד פה קראנו בפעם הקודמת, הוא עושה לו טובה, הוא רואה אותו. מה זה עושה לו טובה? הוא אומר לו, בסוף מה אני אעשה? אני אמכור לך את היעלון שלי, כשנגיע לעיר הנמל, קח אותי אל העיר הגדולה, שם גם יהיה לי מה לעשות עם כל... אני חייבת אישהו, סליחה שיהיה.
שירות.
נגיע לעיר הגדולה ונגלה מה קורה שם. ואז העני הזה עולה על האונייה. ומה קורה? לא זוכרות? אז הנה, כשראה הקפיטן את האבן והבין שהאדם עשיר הוא ולקחו על הספינה בכבוד גדול. וואו, עוד האוצר הזה אפילו הוא שלו, אבל הוא אפילו עוד לא מתחיל לממש אותו, וכבר תראו איך החיים שלו משתנים. נתן לו חדר מיוחד במדרגה הראשונה וסידר לו כל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים מהחדר שלו, הגדולים, נקודה. בחדר שלו היה לו חלון שפנה לים. זה תמיד מה שאני מרגישה, שאם היה לנו פה נוף לים בקריית ארבע, זה היה מושלם, לא? היינו סוגרים את כל הפינות. אם היה פה ים? לא?
כן, כמו הים
של ירושלים. כמו הים של ירושלים, כן, שאין. אני ממש מחכה, סתם, לא נראה לי שיהיה פה ים, אבל זה ממש היה כיף. נו ברור, אבל מה זה הצלה? והוא היה תמיד מתעלס איתה, מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית. מה הוא היה עושה? תחשבו, הפלגה בים, ארוכה. הוא ממש יושב ומדמיין לעצמו את החיים הטובים עכשיו כשיש לי את האוצר הזה. איך החיים שלי עומדים להשתנות? תחשבו, השלווה שלה חיכינו, יושב לו בחדר מהמדרגה הראשונה, אדם עני שהיה מתפרנס מיטית, שכל הזמן הוא, סליחה, אבל עם המיץ של הזבל, בסדר? מלוכלך, מג'וייף, עובד קשה, אין לו רגע אחד של מנוחה בעולם הזה, גם כשהוא כבר חוזר הביתה ישן על איזה מזרון מהמיצים כאלה של קש, אוף, ופתאום איזה תפנית החיים שלו מקבלים, עם נוף לים, יושב בחדר, מכובד, מהמדרגה הראשונה, מסתכל על המרגלית הזאת, ובאמת התחושה היא שהשמיים הם הגבול, כל העולם בכף ידי. הנה, סוף סוף הגעתי למנוחה והנחלה. קרה לכם פעם שהרגשתם ככה? לא? עוד לא. בעזרת השם, בשם הברכות. עוד קודם. יש רגעים כאלה, נכון? שאני באמת לא... נכון, שאת מרגישה שאת באמת גדולה, שאת מרגישה שאת מונחת. זה מדהים, השמחה זה ממש, הנקודה שלה זה השייכות. שאני מרגישה מונחת. כאילו כל החלב, עכשיו המציאו חמצוצים כאלה בצורת פאזל, ראיתם איזה דבר מדהים? איזה רעיונות. בידי סוכריות סודה כאלה, זה הצחיק אותי. פתאום נזכרתי בזה כי אתמול הלכנו לבחור הפתעה לאמא של שבת ביום ראשון, השני. אבל יש, נכון? מה זה השמחה? עוד מעט נדבר על השמחה בעזרת השם, כי זה ממש, אני מרגישה שזה, חוץ מהאוצרות, זה ממש מה שרבי נחמן מעביר אותנו בסיפור הזה. יש, הוא פתאום מרגיש מונח. הכל נמצא במקום, אני שייך. ואז מה שמתפרץ מהאדם זה באמת השמחה הזאת. וזהו העשיר השמח בחלקו. למה השמח בחלקו הוא מרגיש עשיר? כי הכל נמצא במקום. שום דבר לא חסר לי. עכשיו, באמת שום דבר לא חסר לו, בואו. לא קשה להיות שמח בנקודה הזאת, אבל אם אנחנו לוקחים את זה למקומות הפנימיים שלנו, אתם אומרות, יש רגעים כאלה שאני מרגישה טוב. שאני מרגישה מונחת, שכיף לי עם עצמי, כיף לי עם היכולות שלי, טוב לי עם המקום שבו אני נמצאת. החלומות שלי בעירים לי ככה ב... בואי אלינו, כפרה עלייך, אנחנו מחכים לך, אפשר להגשים אותם. כאילו תחושה כזאת של מלאות, שבאמת הכל נמצא במקום, והאני שלנו הוא ממש נמצא שם עכשיו. רגע, ובפרט בעת האכילה, היה משתעשע עימה כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שיתעכל המאכל ונקל. אני חושבת שזה מדהים איך ה... לא להיכנס לכל המשמעויות של האוכל וזה, אבל אפילו איך השמחה היא משפיעה על המקום הפיזי שלי. אתם יודעות שאני מאוד אוהבת דברים בריאים וכל הקטע הזה, זה מאוד חשוב לי. ופעם ראיתי איזה מאמר של הרב אבינר, שהוא, אתם יודעת, באחורה של באהבה ובאמונה, שהוא כותב על... שהוא כתב, תאכלו בריא. הרב אבינר הוא ממש, זה האמירה שלו. לא לאכול הרבה סוכר והרבה דברים לא בריאים, הוא ממש אומר את זה הרבה. אז הוא כתב כזה כל מיני דברים של בריאות, ובסוף הוא כתב, מה הוא כתב? כי זה לא בריא לגוף. התשובה הראשונה, נכון, זה מה שהרב כותב מורות התשובה, זה התשובה הגופנית. גם הרמב"ם כותב על זה הרבה. שהאדם צריך להתייחס לצלם אלוקים שהוא נברא בו, לא רק לנשמה, אלא גם לגוף. בסוף זה כל הבסה, למות מגיל 60, כיף להם את צירות עורקים בגלל הרבה קולסטרול. כאילו לא חבל על עוד 60 שנה. סתם, לא, זה גם חבל לחיות ביסורים, הרבה מאוד, וגם בסוף הנפש והגוף הם חבורים יחד. כשהאדם נמצא בערנות, טוב לו, הוא שמח, כאילו הגוף שלו עובד טוב, עבודת השם שלו, החיים שלו נראים אחרת. אבל היפה זה שבסוף הפסקה, בסוף המאמר הזה, מה הוא כותב, והכי חשוב, להיות שמחים. ואם מה שמשמח אותך, ואם זה לא משמח אותך, אז...
אז תאכל
שוקולד. או צ'יפס. מה? לא, ברור, אבל אני חושבת שההבנה הזאת, שזה לא יעזור לי להיות בריאה ולאכול את הלב ולהיות עצובה כל היום, כי אני אוכלת עשבים או כוסמת. דווקא כוסמת זה נורא טעים, שתדעו. לא נורא, לא נגזים, זה בסדר, בסדר? אבל זה באמת משמעותי, המקום הזה שהפיזי, הגופני, מתחבר אל הנפשי, זה באמת נקודה מאוד מאוד משמעותית. כשאדם טוב לו, הגוף שלו איתו. זה ממש תרופה. יש פעם עשו על זה ממש מחקרים. ככה התחילו הליצנים הרפואיים, שראו שאנשים שמקבלים כימותרפיה, אם הם באותו זמן רואים סרטים מצחיקים שמצחיקים אותם, הטיפול עובד יותר טוב מאשר אנשים שרק עסוקים בסבל ובאיסורים ובכאב ובדאגות ובפחד ממה שקורה להם. אז ככה, מתוך כל המחקרים האלה התחילו כל ה... בוקר טוב. הכל בסדר, אה? מה שמעת? בסדר, היא תבחר.
האם שמעת את הרבי מלכהן שאמרת, כמו שאמרת מלכהן, שבאמת הנפש מאוד משפיעה על הגוף, שהיה לו תקופה שהוא היה הרבה בלחצים וזה היה טוב כזה, וממש היה לו כאבי ראש, ממש ממש קשים וכאבי שרירים כזה וזה, הוא הלך לכל הרופאים ולא מצאו פתרון. זה היה ממש מקשה עליו בלימוד תורה או בשיעורים וזה. עד שאיזה מישהו אמרו משהו על הנפש שלו, שיפה בקטרה, וכתוב אמרו להתחיל לעבוד על זה, על הלחצים וזה, וזה עבד עם כסף. משהו כזה, הוא נסע לחופשה עם אשתו לכמה זמן, קצת להתנתק להתאוורר וזה מכל הלחצים, והוא חזר כמו חדש.
מדהים. אבל זה נכון, כל המקום הזה, באמת כתוב שאחד מהדברים ש... קראו לעולם אחרי שבית המקדש נחרב, זה בדיוק זה, זה הקשר בין הגוף לנפש, שהוא נהיה עמום. הוא כתוב, בלשון חז"ל כתוב, נחלשו הגופות. מה הכוונה? שהגוף, הקשר שלו אל הנשמה, הוא נהיה יותר חלש. אנחנו יודעים שהוא היה מאוד חזק קודם. איך אנחנו יודעים את זה? אפילו בויקרא, נכון, יש פרשות, שתי פרשות, שהתורה מקדישה למחלה הכי פסיכוסומטית שיש בעולם, צרת. זה לא מחלה בכלל. זה היה ממש ביטוי רוחני, סליחה, ביטוי גופני למצב הרוחני של האדם. זה ממש, בעולם המתוקן, בעזרת השם לעתיד לבוא, הנפש והגוף, הם לא יהיו, מה שאנחנו עומדים, נכון, למדתם על הרחל אמנו שהיא הייתה יפת תואר, וכמה שהרב חנני מספר על, נכון, כשעומדים על שמואל, למה כתוב שהוא היה קטן, ולמה כתוב שהוא היה אדמוני. הגוף הוא לא סקית לנשמה, והוא משהו שולי, כאילו, מי, איך היא נראית, ומה היא מביאה, ואיך הגוף שלנו מתפקד. זה ממש בהתאמה גמורה למצב הנשמתי שלנו. והשמחה, יש לה יכולות מופלאות להשפיע על המצב הגופני שלנו. ולמצב, בסדר, גם למצב הגופני יש יכולת מופלאה להשפיע על השמחה שלנו. אבל אני חושבת שרבי נחמן, הוא מרכז אותנו פה לנקודה הזאת של תשימי לב. תשימי לב כמה העמדה הנפשית שלך, כמה, בקודם שיר אמרה, ככה אמרה אוצר לראות משהו טוב שקורה לי במציאות, העין הטובה שמלווה אותי, איך אני מסתכלת על העולם, איך אני, באיזה עמדה נפשית אני רוצה לשים את עצמי כלפי מה שקורה לי, זה ממש חורז את כל מי שאני. עכשיו זה קשה, הרבה פעמים כולנו מכירות את זה, שמשהו מטריד אותי והמחשבות דופקות לי במוח, טוק טוק טוק, לא נותנות לי בנוח, מבאסות אותי, שאני לא מצליחה במשהו, שאני נמצאת באיזשהו משהו, ובאמת זה מכביד עליי. נכון, יש עבודה, בגלל זה אנחנו מנסים ללמוד את זה. איך אני יכולה גם, עוד מעט הוא יעזור לנו, גם בעת הניסיון שבא על העני הזה. ואז מה קורה לו? בחורבן הבית. זה אפילו מדהים, פעם שמעתי על זה שאפילו לנו הבנות, שפעם אישה ממש הייתה מרגישה את הביוץ. פיזית, היא הייתה, נכון,
מרגישה,
אז זה נדיר. אבל זה לא, א', זה חוזר. לא, תדעי לך שקט, אבל שממש קראתי על זה, שזה חוזר בימינו, שזה מדהים ממש, שזה חוזר. שהמקום, לא סתם היום, יש המון המון דיבור על קשר גוף ונפש. גם יש כל מיני שיטות טיפול, אפילו בטראומה, שממש עובדות על זה, זאת שיטה מדהימה. נראה לי, ספרתי לכם עליה בהתחלה. כשהיה, כאילו ממש כשדיברנו על הפחד, שהיא ממש עובדת על ריצוד של גלגל העיניים, והיא מרגיעה טראומות ופחדים. כאילו היום בעולם, טוב, זה הצעדים שלנו אל הגאולה, שהחיבור הזה חוזר. מי שמכירה את שיטת שרמן, זה תמיד מגניב אותי שהבחורה הזאת היא לא דתייה. בסדר. לא שרק, שיטת שרמן, היא מלמד, פעם נשים, היה להם ממש שליטה על הדיבור של המחזור, של הווסת, כמו שאת הולכת לשירות, זה מדהים, ממש. לא הכל את כל המחזור, אבל כל פעם, הם לא צריכות. כן, כמו שאת הולכת לשירותים לדברים אחרים, ככה הן הולכות. אבל למה אני אומרת שזה, כאילו מגניב אותי, כי אני מרגישה שזה ממש גאולה בהקשר הזה, של ההקשר של החיבור של הגוף והנפש, היכולת שלנו להתחבר למקומות היותר עמוקים שלנו, שהשליטה בגוף, היא דבר נפשי, היא לא דבר פיזי. זה לא רק הפונקציות של השרירים שלנו. אלא זה באמת, נכון, יש מלא סיפורים על גדולי ישראל, שהיו עושים טיפולים רפואיים מורכבים שצריכים בשביל המרדמה, הם היו עזבו, אני אצלו לאיזה סוגיה, כן, ו... על הרב קוק, כן, לא זכרתי.
גם הרב אליהו נראה לי יש. אם אתה משפט על איזה טיפול ממש כזה, הוא היה אמרו, הרב חייב את המלא, אי אפשר בלי. הוא היה אמרו, זה טוב, כאילו. אז הוא אמרו, אני צריך כלום למד תורה, ובאמת, כאילו, אמרו, הפעם ראים בן אדם, כאילו, זה כאבים ש...
שאי אפשר, אגב, זה הגוף אינסטינקטיבית, הוא קופץ. תחשבי על עצמך כשאת נוגעת במשהו חם. אז לא, האינסטינקט של הגוף זה להירתם כשיש משהו שכואב לו. זה מדהים, באמת, לפעמים אני חושבת כמה הגאולה היא נפלאה. כמה יש לה כל כך הרבה שדות שאנחנו אפילו לא מדמיינים איך העולם ייראה אחרת בזמן הזה של הגאולה. ובאמת, החיבור הזה של הגוף והנפש, זה רק מראה לנו כמה אנחנו כל כך עסוקות בחומר והרוח, ואם החומר הוא מצר את הרוחניות, או הרוחניות היא מצמצמת את החומר, נכון? אנחנו הרבה עסוקות בזה. אני אהיה דוסת, אני אהיה כבדה, אני אלך עם 17 חולצות, סתם לא, כבר יש בגדים יפים שאפשר ללכת עם סמלה אחת. אבל כאילו אני מרגישה שזה מכביד עליי, כאילו שכל ה... אני לא אוכל ללכת לעשות קייקים בחופש, אני כן אוכל, אני לא יודעת. כאילו, זה לא, זה לא, בגאולה זה לא ייראה ככה, באמת תהיה התאמה כזאת שלמה, זה, בסדר? שיש התאמה גבורה בין החומר לרוח, בין הגוף לשאיפות של הנשמה, שממש חיים אחד עם השני בצורה מלאה. ואז מה קורה? אנחנו צריכות לסיים. טוב, נו, קראנו שתי שורות, זה גם משהו. אתם יודעות מה קרה לו עכשיו? לא? כן? לעני? אז רק נגיד מה קרה לו, או שלא נעצור בבסה. רק נגיד מה קרה לו. הוא יושב והוא אוכל. פעם אחת, כשישב לאכול כהרגלו, והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלס בה, וברוב עייפותו, נרדם. בינתיים בא המשרת, ולקח את המפה והפירורים שעליה עם המרגלית, כי לא ידע שיש עליה המרגלית, והשליך הכל לים. בוא נראה. בטח, יש על זה מלא הצגות. אני מה זה עוד את הסיפור הזה? כי הוא כזה אנחנו. וואי, מה אמא שלו הייתה אומרת לו?
איזה
קלאמזי אתה! מה זה? איך הכרעת את החיים שלך בשנייה? סתם, לא, אמא שלו היא לא רעה. אבל נכון, תמיד יש לנו את המבוגר הזה שעומד לנו על הכתף ואומר לנו, או את עצמנו, אמרתי לך שבסוף לא תצליחי. ידעתי שזה לא יעבוד לך. איך החרבת את זה במו ידייך? את קורא לכם לפעמים שאתם אומרות את זה לעצמכם? נכון? תחשבו מה קורה לו. כמה הוא ציפה, כמה הוא חיכה, ואיפה הוא נמצא בנקודה הזאת, אם עלה, איך הוא מתעורר? תחשבו כמה המקום הזה של ההירדמות, כמה זה קורה לנו לפעמים שאנחנו... וואי, אני צריכה לקחת איזה משהו לצידוד הזה. נכון? שאנחנו כל כך כבר כאילו מתרגלות לכיף הזה. מניחות כזה. עכשיו, באמת, גם אדם רוצה לפעמים לנוח, אנחנו לא יכולים לעמוד כל הזמן על המשמר. טוב, אולי נמשיך שבוע הבא, כי עוד שנייה, שיהיה לכם חמש.